אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו אל בטן המציאות ולניסיון באמת לראות, אני חושב, מבעד לרעש ולכל מה שיש מסביב, איזה משמעויות יותר עמוקות. תהילה חכימי, שוררת, סופרת, כיף שאת פה.
תודה, גם לי כיף.
מה שלומך?
טוב.
כן. אני שם לב, אני מציין את זה לעצמי, כי כאילו מהשבת השחורה, איך התשובה הזאת היא הולכת ומשתנה. זה היה בהתחלה כאילו בכלל, אנשים אומרים, איך עונים על הדבר הזה, ולאט לאט זה היה מבסדר, וזה כאילו הולך ומתקדם, שזה בעיניי מצד אחד, יש בזה הרבה כוח, כאילו זה סימן של, לא יודע אם החלמה, אבל איזושהי הישרדות או אינסטינקט הישרדותי, אבל מצד שני, כאילו, כל פעם שאני שומע את, שאני שומע את עצמי אפילו, אומר, עונה על השאלה הזו כבסדר או טוב, כאילו מזכיר לעצמי את 134 אנשים שהקיום שלהם רחוק מלהיות טוב.
נכון.
וכאילו, המלחמה שמתנהלת והרוגים, וזה כאילו שני קווים שבעיניי אחד האתגרים היום, כמעט הקיומיים, זה להחזיק את שני הקווים האלה במקביל כל הזמן. את הקו הזה של הטוב ואת הקו הזה של הכאב, והם לא מבטלים אחד את השני, כאילו יש המון אנרגיה להסביר לנו שזה או זה או זה.
כן.
כאילו ההתעקשות על זה ששניהם התקיימו במקביל, זה ממש מרגיש לי איזה צו מוסרי וקיומי.
כן. לא, אני גם חושבת שבאמת, אם היה משהו שהשביעי באוקטובר עשה לכולם, גם מי שלא חווה את הזוועות הכי איומות על הבשר שלו, זה שבאמת נפל איזה מסך, כי גם לפני כן הרי לא היה פה בדיוק טוב.
כן.
אבל אז פתאום באמת יכולנו להגיד, אוקיי, לא טוב. וגם עכשיו, כששאלת וזה, אמרתי, טוב, אז זה מחזיק בתוכו גם את
הלא טוב,
וגם יש משהו בלהתפתל סביב הדבר הזה, שזה מין משהו נורא אפולוגטי כזה, כן? כאילו, טוב לי, אבל בעצם לא טוב.
כן. כאילו, אבל מעניין, דווקא אני חושב שאת כאילו אמרת משהו שהוא, אני הולכת הרבה מכל מיני כיוונים, בעצם אמרת שהלא טוב של המציאות חשף את הלא טוב שקדם למציאות. כאילו הדבר הזה, אדם ברמת המדרש, אלוהים מסתכל בתורה ובראת העולם, כאילו הרגש או הזה קודם להתגלמות שלו במציאות. אנחנו חושבים על זה כאילו הפוך. אבל יש איזה משהו כזה, זה לא טוב שהיה, והוא נחשף דרך הטרגדיה הגדולה.
כן, כי גם היו הרבה מסכים, הרי אנחנו פה במלחמה כל הזמן, וחמאס היה כל הזמן.
כן.
אבל היה באמת איזה הלחוש כזה, כאילו היה פה טוב.
טוב במרכאות.
כן. וגם כל האנשים האלה שחיו,
כן, נכון.
על הגדר, חיו תחת איזה מצב כזה בעיניים, כי כאילו באמת חיים יפים, ואחד מהאזורים הכי יפים בארץ. אבל, וכאילו שקט, שקט יחסי, נכון? גם הדבר הזה שקט יחסי.
כן.
הרבה מיסוך, כאילו, החיים פה על האדמה הזאת.
אז באמת, בתוך הדבר הזה, מעניין אותי להתחיל את השיחה שלנו, בזה שהוצאת ספר חדש עכשיו. שהוא, רוב השיחה שלנו לא תעסוק בספר ונחשוב על המציאות כמו כל שבוע, אבל כן מעניין אותי דווקא בספר שירה עם ה-X,
נכון?
וכאילו מעניין אותי החוויה הזו של להוציא ספר אל תוך הדבר הזה, אל תוך התופת, אל תוך האי-וודאות, שזה כאילו, יש הרי משהו בלהוציא ספר, זה אקט מאוד חזק של בעיניי, של תקווה ושל אמונה במשהו שיגיע, כן? קצת איזה מכתב בבקבוק שאתה שם אותו, ואתה מאמין שהוא יגיע לאיפשהו. ואני מרגיש שאחד האתגרים הגדולים לפחות שלי הוא האמונה הזאת שדברים מגיעים לאיפשהו, בתוך הכאוס הגדול הזה.
כן, מצד אחד באמת יש את הדבר הזה של, זה לא זמן עכשיו. כאילו, מה זה הזמן הזה בכלל עכשיו? למה הוא מתאים, כן? זמן לחגיגות? לא. אני עכשיו פורים. כן, מסיבות, לא התחפשויות וכו'. דיברנו על זה קצת לפני שנפתחו המיקרופונים, כאילו אני חושבת שהשירה באמת, זה כן הזמן שלה, עכשיו. אני חושבת שתמיד זה הזמן שלה. אני יודעת שאתה דוגל בזה גם בתוכנית שלך בחודשים האחרונים. אני חושבת ששירה הייתה יכולה להיות הדבר של הזמן הזה. זמן של אין קשב, זמן של... שהספרות נדחקת בה, כלומר הרומנים, הסיפורים, האפוסים האלה, הארוכים, שמה, למי זמן בכלל להחזיק את הספר, והשירה היא קצרה והיא מדברת, אבל איכשהו זה לא קרה, אף פעם.
אני חושב שזה לא סתם לא קרה, כאילו יש משהו בשירה, דווקא בגלל שהיא קצרה והיא מדברת, והיא אחד הדברים שבעיניי, היא יודעת לעשות הכי טוב, זה לייצר שפה בעולם שאין בו שפה, שהיא הופכת להיות אחד האיומים הכי גדולים. כאילו, לא סתם השירה מקבלת תמיד את המקום הקטן בפינה. יש את הטקסט היפה הזה של אדם ברוך על הרצון שלו לשים את אבות ישורון על השער. כן? במקום חדשות נשים אבות ישורון ונקבל את כל הדבר. אבל העולם מפחד מזה. המציאות מפחדת מזה, ואז היא שמה את השירה איפשהו בצד, למרות שהיא באמת הכי רלוונטית.
כן, גם אנשים
תראו,
אני לא מבין את זה. אני לא מבינה את זה.
כן.
אני לא מבינה שירה. אין מה להבין, כאילו. זה אמור לדבר לך, לגעת בך, ואז אמור לקרות משהו, או שלא, וזה גם בסדר. כלומר, יש שירה שגם אליי לא מדברת כל כך, אבל אני לא חושבת שבאמת, כלומר, אני חושבת ששירה היא קצת עובדת כמו מתמטיקה, שאנשים קצת מפחדים ממנה, מפחדים משוואות, ומחידות, ומתעלומות כאלה. כן. גם באמת, היא באמת נוטה לה לחפש את את הסתפחויות, את האקסטרפולציות האלה. הרי גם מתמטיקה זה מדע מאוד מאוד לא מדויק. כאילו יש הרבה קירובים והשערות וכו'. אבל...
לי מרגיש בעיקר שאנשים מאוד מפחדים מהאינטימיות שלה.
גם.
כאילו יש משהו בסוף ב... לדבר על המציאות דרך שירה, אפרופו המיסוכים שדיברת עליהם לפני רגע, שזה קצת שירה לא מתקיימת במיסוכים. שירה גרועה היא שירה שיש בה מיסוכים. שירה משמעותית היא שירה שמצליחה לחתור מתחת למיסוך, או דרכו אפילו הרבה פעמים. וכאילו הדבר הזה, האינטימיות הזו, יש בה משהו מאוד מאיים, אפילו מציף. משהו הולך, נכון. חיים אנשים, איך שירה מציפה אותם. כשאת אומרת למישהו, אתה לא צריך להבין, רק תקרא ותרגיש, אנחנו חושבים שאנחנו מרגיעים את קורא השירה, אבל בעצם זה רק הרבה יותר מלחיץ. אנשים ידעו
נכון.
להסתדר.
זה גם ממש אותה. כלומר, אם בפרוזה, זה דמות שהדברים קורים לה, כן? אז בשירה זה ממש, אוקיי, זה המשורר, המשוררת הזאת עכשיו מדברת אליי, וזה באמת יש בזה משהו... כן, אבל בזמן הזה אני חושבת, אז באמת, גם בגלל שעבדתי על הספר הרבה שנים, ובעצם מין כתב יד שהלכתי איתו מאז הספר שירה הראשון, מאז 2014, אז איכשהו יצא שזה הזמן הזה, וזה הזמן הזה, אז אני מרגישה שזה בסדר, שהוא יצא, ו... אני מקווה שהוא ימצא את מקומו.
לא, זה ודאי. אני גם, כאילו, אני אומר, בעיניי זה באמת גם בסוף ביטוי לאמונה בזה שיש עוד, מה שנקרא, שנצח ישראל לא ישקר, שיש תהליך יותר גדול מהתהליכים המקומיים, הזמניים, ובאמת שירה היא כאילו אולי קצת מחוץ לזמן, במובן הזה. טוב, אנחנו באמת מתחילים כל פרק בשיר, ואת בחרת להקריא לנו שיר.
אז בחרתי מתוך יונה וולך השירים שמחוץ על ספרים, וזה ממש מההתחלה של הספר. שישה שירים שהופיעו גם בתוך אנדרטה של צרת. אז בחרתי אחד מהם. היינו חסרי מצפון. התייחמנו על הודעות, על הודעות אונס, קטנות, במסגרות, בעיתונות היומית, על כל הפרטים שדימינו, והוספנו להם חיים ותוכן, בלי מצפון, כמו היינו שותפים.
טוב, זה ממש אולי מתוך הדבר הזה, כאילו שהוא... הוא כותרת מעניינת לאתגרים של הזמן הזה, זה קצת באמת, האם יש לך מצפון או אין לך מצפון, והאם מצפון מחייב הפסד, או חוסר מצפון הוא בהכרח ניצחון, וכל הדבר הזה. רצית להתחיל ככה את השיחה שלנו בדיבור על רילוקיישן.
נכון.
שנדמה לי שהוא קשור, זה קשור לשאלה הזו גם, של האם אני יש לי מצפון במובן של אני מתבונן על המציאות, ואין לי מצפון, אין לי מצפון במובן שאני מטה את פניי מפני המציאות.
כן. גם השאלה אם אני באמת כאן, כלומר, אם אני באמת נוכחת, אם אנחנו באמת נוכחים, אם אנחנו באמת חלק מכל מה שהולך פה. כי אתה יכול גם להיות פה ולהגיד, אוקיי, כל הדבר הזה שקורה פה זה לא באמת נוגע אליי, אני לא באמת כמו כל האנשים האלה, כן? כן. אני מחזיק...
אני במקום אחר בעצם.
תודעתית, כן. מחשבתית, ברמה הפילוסופית, אבל אתה עדיין כאן. אז זהו, אז האמת שהשאלה הרילוקיישן זה מין משהו שמעסיק אותי, גם כנושא בספרים שלי.
הרומן שלך יריתי באמריקה.
נכון, וגם עוד לפני זה, נכון. בחברה היה לי סיפור נכון. שקראו לו רילוקיישן. וגם בהקרה של הספרות, כלומר, אנחנו אחרי זה גם נגיע לעוד איזה עניין שקשור לספרות המקומית, אבל אני גם באמת חושבת שאנחנו שנינו אנשים כותבים, סופרים, ואנחנו לא באמת, כלומר, ישראל היא לא עם הספר.
כן.
כלומר, יש לה ספר, יש לה ארון שלם של ספרות יהודית, ובאמת יש ציבור שלם שלומד את הספרים עליו, וכאילו, עם הספר... אנחנו כבר לא, אנחנו, אין רידרשיפ בישראל, ויש את השאלה הזאת של למי אנחנו כותבים.
זו שאלה שמטרידה אותך נגיד
שאת כותבת? מי יקרא את הדבר הזה? זה לא מטריד אותי כשאני כותבת, אבל זה כן משהו שמעסיק אותי אחר כך, כי כדי לכתוב, הצריכה, זמן, מרחב, כסף.
ואמון.
אמון. ואם אין את הרידרשיפ הזה, ואתה כמין כותב בחלל ריק, אז גם אתה, אין לך את הפנאי הזה, אין לך את המרחב הזה, אין לך את את הכלכלה הזאת כדי לכתוב. ובהרבה מובנים אני חושבת שהסיכוי היחידי של הספרות המקומית, זה לעשות רילוקיישן, כלומר...
מה זה אומר?
שיקרו את המקומות אחרים.
השאלה היא, אבל כאילו, אני הרבה חושב על השאלה הזו דווקא בהקשר של של האם בן אדם יכול לכתוב, יש עכשיו הרבה דיונים, ה-AI והספרות וכל זה, האם באמת אדם יכול לכתוב למקום שהוא לא המקום שלו? בסוף אפשר לתרגם את זה, וזה יכול להגיע למקומות אחרים, אבל האם בעצם... לפחות לגביי, האם באמת בכלל יש אפשרות לא להיות במקום שבו אתה כותב את השפה, מתבונן עליה, חוקר אותה לעומק? שאלה שאין לי תשובה
פשוטה עליה. אני לא חושבת שהבן אדם, הוא צריך לעזוב ולכתוב במקום אחר. הוא יכול להישאר פה. אני לא אוכל לוותר על העברית.
זה ודאי, כן.
וגם אם אני אלך למקום אחר, לא נראה לי שאני אעשה את זה, אבל... אני גם אשריך טוב בעברית. אבל כדי שיהיו לי קוראים, וכדי שהספרות שלי תוכל לקיים אותי, אני כנראה אצטרך לצאת.
אני מרגיש שהיום, אפרופו אולי, כל מה שקורה בשנים האחרונות בכלל, וגם בטח מאז השבת השחורה, כאילו יצר, דיברת על עם הספר, ועל ארון הספרים היהודי. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כאילו מייחסים את האתוס של ארון הספרים היהודי לסיפור הישראלי. אבל בעצם הסיפור הישראלי הזה שאנחנו נולדנו לתוכו, הוא כזה שאם יש דבר שהוא לא אוהב זה את ארון הספרים היהודי. אם יש דבר שהוא מפחד ממנו זה ארון הספרים היהודי הזה. החל מברנר, קוראים את זה אצל ברנר כבר ממש במין המצר ובכזש, ובשכול וכישלון, והלאה אנחנו רואים את הפחד הזה, הישראליות כאילו נוצרה כדי להיות כמעט אלטרנטיבה לארון ספרים. ואני מרגיש אפרופו רילוקיישן, אני מרגיש שכאילו התהליך אולי צריך להיות כמעט הפוך, של לייצר אתוס חדש לספרות בתוך המרחב הישראלי, שייתן לה את המקום שלה. כאילו אני, למה אני מתכוון? אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו, לימדו אותנו שכדי להתקיים אנחנו צריכים לברוח ממשהו. במקום זה, אני חושב שהיום יש לנו את האפשרות להתעקש ולייצר מרחב חדש שהוא רלוונטי לנו. כי ברור שאנשים קוראים ואנשים מחפשים, וברור שלספרות יש מה להגיד ולתת. והפחד של הישראליות מספרות, מתרבות, שזה הרבה פעמים תמיד אנשים כועסים עליי, קוראים ברל כצנלסון ותנועת העבודה, וזה היה פה. ארי גלסנר היה פה לפני שבועיים, ודיברנו על זה, אמרו, לא, היה גם בתנועת העבודה וזה, אבל ברור שבסוף האתוס היה אתוס של מחרשה ולא של ספר. מבחינת התפיסה, וזה אתוס שאנחנו, כשאת מדברת על מה שאת מדברת, את בעצם מדברת על זה, על המחרשה הזאת. כאילו, לראות את העולם דרך המחרשה ולא דרך ספר. ואני מרגיש שאנחנו דווקא, התפקיד שלנו הוא להתעקש על ללמד את הסיפור הישראליות, הישראליות, שאפשר וצריך לראות את העולם דרך ספר, כי אחרת, אגב, בעיניי, מסיימים בשביל באוקטובר. כאילו, זה לא מנותק מהדברים האלה. אני ממש חושב
מסכימה.
מדברים על הקונספציה והכישלון הביטחוני. בסוף הכישלון הכי יסודי של 7 באוקטובר בעיני זה כישלון תרבותי.
זה נכון, זה כישלון לדמיין, זה משהו שהספרות יודעת לעשות ועושה, לדמיין מציאות אחרת.
לדמיין מציאות אחרת, לשאול שאלות על המציאות הקיימת. אמפתיה, כישלון של אמפתיה. כלומר, ברגע שאתה לא, אם לא הצלחת לזהות את הכוונות של הצד השני, כנראה לא היית מספיק אמפתי אליו, במובן של להרגיש אותו. כל הכלים האלה שספרות היא כל כך רלוונטית אליהם, והיא לא הדבר הזה שנמצא באיזה מוסף ספרותי בקצה של משהו, אלא היא בלב הקיום, ואני ממש מרגיש, אני כותב על זה, וכאילו עסוק בזה בצורות כאלה ואחרות, של כן להיאבק על לתת לספרות מקום שהוא לא, שוב, הוא לא מקום מוגדר, אלא הוא איזושהי כמעט פרספקטיבה על המציאות, נקודת מבט שדרכה אפשר להסתכל על המציאות.
נכון. כן, גם העניין של הרילוקיישן, אני חושבת, זה גם המילה עצמה, כלומר, המילה היא הגירה. כאילו, בכלל, בישראל, הציונות, ישראל, המילה הגירה היא ממש כמעט ולא מופיעה. אז קודם הייתה עלייה, אנשים עלו לרגל, עלו לכאן, עלו על ההר. אני לא יודע, סבא וסבתא שלי באו מהרי האטלס ממרוקו, שולם הם ירדו.
גם שלי, כן.
כאילו כבר זה היה ירידה, נכון? ועכשיו זה כאילו רילוקיישן, כלומר, אתה לא מאגר, אתה לא הופך להיות
אתה לא מוותר על פה, אתה רגל פה, רגל שם.
גם הזר הזה. אתה רק רגע עושה איזה דיספלייסמנט כזה, תזוזה כזאת.
שזה גם חלק מהאופן שבו שפה מאפשרת לנו להדחיק את האמת שבדברים.
גם בגלל שכאילו הקונסטלציה היא של הרילוקיישן, זה כזה מין משהו של הקורפרט, של העבודה, אז כאילו אתה בעצם נשאר באותו עולם, כי אתה יכול אפילו באותו מקום עבודה, רק זזת ממדינה למדינה, אבל אתה עדיין, ה-9 to 5 שלך הוא אותו דבר, כי אתה, סך הכל, עברת בניין משרדים, לא משנה שהבניין הזה הוא בכלל במנהטן, או באיזה...
אתה יודע, השליה כאילו של הגלובליזציה והעולם הפתוח, אבל כאילו בעיניי שוב, ספרות, היא לא מבטלת את הדבר הזה, אבל היא נותנת לו קונטרה. בסוף אני חושב שכאילו מלאכת הספרות, היא כן, כאילו מה שיש לי בראש זה בשבי זינגר אחרי שהוא עובר לארצות הברית. ובסוף אתה ממש רואה את התהליך הארוך שהוא עבר, הוא אדם, בנאום נובל שלו הוא מדבר על החוב שיש לו ליידיש. כאילו בסוף הוא לא הצליח, גם אם הוא בסוף קצת כתב באנגלית, הוא לא באמת הצליח להשתחרר מהעולם הזה שהוא בא ממנו. כאילו יש משהו בספרות שלא מאפשר לך לברוח. שזה כאילו קצת הפוך על הפוך, כי בעצם ספרות היא אולי סוג, כאילו סוג של בריחה, אבל היא בעצם בריחה פנימה. אז היא לא מאפשרת לך את הבריחה, או את האשליה הזו, של הרילוקיישן.
כן.
טוב, אנחנו בשבת שהיא שבת מיוחדת, היא השבת שלפני פורים, שבת זכור, שהיא השבת שבה קוראים בעצם בתורה את הציווי על מחיית זכר עמלק. ואני רוצה לדבר קצת על על הסיפור אולי הכי חזק בעיניי בהקשר הזה של מחיית זכר עמלק, קוראים אותו בהפטרה בשבת, זה מתוך ספר שמואל, זה הסיפור על הפעם היחידה כנראה שבאמת היה כביכול מחו את זכר עמלק, אוקיי? זה הסיפור שבו שמואל בשם האלוהים שולח את שאול להשמיד את עמלק, ונלחם בעמלק, וכמובן הם מנצחים במלחמה, ואז שאול גם לא משמיד את הצון והבקר של עמלק, שזה חלק מהציווי שהוא צריך לעשות, לא מסיבות כלכליות ואחרות, וגם הוא לא הורג את הגג, מלך עמלק, וכפועל יוצא מזה, בעצם אלוהים שולח את שמואל לקרוע ממנו את הממלכה, ולהודיע לו שהוא סיים את תפקידו, שהוא לא עמד בעצם בתפקיד, והוא יפסיק להיות מלך בשלב כזה או אחר. אבל אני רוצה לדבר על רגע אחד אחרי. כי אחרי שכל הסיפור הזה כאילו קורה, והוא סיפור על, שכאילו, הוא סיפור על נקמה, ועל, בכלל מעניין לחשוב בהקשר הזה של עמלק, למה נוקמים דווקא בעמלק, ומה זאת הנקמה הזו, וכאילו, זה בטח לא נקמה סתם על הפסד במלחמה, או זה נקמה על, על איזה חוסר אנושיות, או על נבזיות שעמלק מייצגים. אבל אחרי שכל הסיפור הזה קורה, יש רגע שהוא ספרותית בעיניי, הוא רגע מדהים, והוא שמואל הולך ותופס את הגג ששאול לא הרג אותו, והורג אותו, בעצם משסף את גרונו והורג אותו. ואז כאילו היינו מצפים, בטח בהקשר נגיד של ישראליות או ישראל, שתהיה איזו חגיגה כזאת מאוד מאוד גדולה, כי כאילו הנה, מדהים. שמואל הגשים את הציווי האולטימטיבי, הדבר הזה שהוא, אין מה להכחיש, הוא בלב, הוא חלק גדול מהאתוס היהודי, ויש לו גם צדדים, אני חושב, מאוד משמעותיים נכונים. אבל במקום זה, מה שקורה, זה ששמואל, כתוב ששמואל פורש לבית שלו, ובעצם סיים את הקריירה. כאילו אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, כאילו בדמיון שלי, הוא כמעט שוקע באיזה דיכאון, ומוותר על ה... ובעצם מאותו זמן והלאה הוא בעצם יוצא מהמשחק. ובעיניי גם ספרותית וגם קיומית יש פה מסר שהוא מסר אדיר בעיניי, אני חושב. והוא שגם כשאתה, נגיד ככה, מבחינת התורה, מבחינת הטקסט, אין ספק שאתה צריך למחות את זכר עמלק. עכשיו לא נכנס לדיונים, כן. שזה ברור שמבחינת הטקסט זה ברור שזה הלב שלו. ועדיין גם אחרי שהרגת את ה... האדם שהכי מוצדק כביכול להרוג אותו, וניצחת והבסת והחרבת את העם שכביכול הכי מוצדק להחריב אותו, עדיין אתה נכנס לדיכאון בסוף.
כן, אבל זה בדיוק העניין, כאילו, אני גם כל הזמן חושבת על זה, גם כשאמרת שאתה רוצה לדבר על זכור, וגם, אתה יודע, המילה הזאת, לנצח, ניצחון, אנחנו ננצח עד לניצחון.
ניצחון מוחלט.
הנה, בבקשה, שמואל הבין את זה. אין דבר כזה בעצם ניצחון במלחמה, כלומר, כולם מפסידים, הנה.
זה בעיניי המסר האדיר של הטקסט הזה, שבסוף, אגב, אני לא חושב שהמסקנה של זה הייתה שהוא לא היה צריך לעשות את זה. כאילו, הטקסט...
לא, ממש... יש לזה מחיר.
בדיוק.
זה אינני יכול עוד זה, כן? זה ממש זה.
של בגין.
כן.
בדיוק הדבר הזה, כן. שאני חושב שאנחנו כאילו בלעת ה... הרצון, אני יודע מה, לשרוד, או יותר מזה, אנחנו כאילו שוכחים את המחיר, ושוב, המניפולציה הזאת שאומרים לנו שזה או המחיר, או הניצחון. אבל בדרך כלל זה לא או-או. הטרגדיה האנושית הגדולה היא שגם זה שהורג את האחי מוצדק, גם הוא בסוף משלם מחיר שחייבים לקחת אותו בחשבון. כי אחרת כאילו אין ברירה, כי אחרת אתה נכנס לאיזה לופ שהוא אינסופי.
אני גם חושבת שפה באמת היה את הציווי, וזה בעצם היה שאול שהיה אמור לעשות את הציווי הזה, ואז זה מתגלגל לשמואל, ואז באמת יש איזה נטל שהוא בכלל לא הנטל שלו באיזה מובן, כלומר, הוא איזה סוג של בפר כזה. כלומר, זה לא הייתה אמורה בכלל להיות המשימה שלו.
הוא נגרר לדבר הזה.
אבל הוא יודע שהוא חייב לעשות את זה, כן? הוא לא יכול לחזור חזרה ולהגיד, אה, לא, זה לא קרה. ואז באיזשהו מקום, בזה זה נגמר. כלומר, הוא... אולי רק אז הוא מבין את שאול גם. אולי רק אז הוא מבין למה שאול אולי לא עשה את הדבר הזה.
מעניין. אני חושב שכאילו בעיניי יש עכשיו הרבה שיח הרי על פוסט-טראומה. ואנחנו כאילו בינינו, בלי קשר, כאילו, אני לוקח את הסיפור הזה על באמת המון חיילים שחוזרים עכשיו מהקרב. והם כאילו חוו, שוב, אני לא נכנס, חוו את המלחמה בעיניהם הכי מוצדקת. אוקיי? כאילו, הרי מה חזק ספרותית בסיפור הזה של המלאק? שיש לך את האישור האולטימטיבי ללעשות הפעולה, היא הכי מוצדקת, הרי תמיד בפוסט-טראומה אומרים שאם אתה, זה לא היה מוצדק, ואם יש לך ספקות, אז זה מגביר את הסיכון שלך על הדבר הזה. ופה זה היה מאוד מוצדק. ועדיין יש מחיר נפשי מאוד מאוד כבד שחייבים לטפל בו. והוא לא יכול להיות מטושטש על ידי הצלחה או כישלון במלחמה או במערכה, כי זה בכלל לא קשור להצלחה או לכישלון. Okay. וזה דבר כאילו בשבת הזאת שברור לי שבמקומות שבהם מציינים את שבת זכור, אז ברור היא תקבל השנה קונטקסט מאוד ספציפי של ההתרחשויות ושל המלחמה ושל הדברים. ואני ממש רוצה מפה כאילו להוציא את הקריאה הזאת של יחד עם זה, אל תשכחו את המחירים שהם בילט אין בסיטואציה, ואל תשכחו שכל מלחמה, by definition, היא טרגדיה. גם אם אתה נאלץ לעשות אותה, זה לא הופך אותה למשהו שהוא לא טרגדיה. וזה דבר שאני מרגיש שאנחנו שוכחים אותו, משכיחים אותו לעצמנו ומשכיחים אותו לנו, וממילא הוא בסוף מחליש אותנו ולא מחזק אותנו.
אז האמת שהייתי בווינה בחודש, בתחילת החודש, ומאוד התרשמתי מהרכבות שם והאוטובוסים, כל סוגי התחבורה. ואני גם פה בתל אביב, אני גרה בעיר ועובדת בעיר, ואני כל הזמן בתחבורה, ואני גם עכשיו בהיריון, אז יש לי מקום של כבוד באוטובוס, כי נותנים לי לשבת. אבל כמעט תמיד מישהו יושב עליי באוטובוס. כאילו בארץ, באמת, אנשים יושבים עליך פשוט, ושם, ובדקתי, זה בערך אותה כמות אנשים באוסטריה. זה כזה בערך 10 מיליון, יש להם המון תיירים, בערך 20 מיליון תיירים בשנה. ופשוט הכל שם עובד, וחזרתי ועליתי לאוטובוס, והוא היה מסריח כזה, ו... עלו אותי עוד 100 אנשים לאוטובוס.
את מרגישה שזה רק עניין, נגיד, של אומס, או שזה עניין יותר מנטלי, תודעתי? כאילו, בתוך הדבר הזה.
אני פשוט מרגישה שהכל נורא הראי בארץ. כאילו...
מה הכוונה?
הקימו רכבת קלה, אבל עד שכבר היא תהיה בנויה, אז כבר יהיו עוד 1 מיליון אנשים, ואז נצטרך 4 רכבות כאלה. כמו מה שקרה בירושלים, שזה כאילו מין קופסת סרדינים שאתה נכנס אליה ונוסע
הרכבת הקלה,
שזה עובד מאוד יפה, אבל זה כזה too late כזה. וגם הייתי צריכה להגיע לבאר שבע בחודשים האחרונים מדי שבוע, ויש רכבת פעם בשעה מבאר שבע לתל אביב בערב.
כן,
זה מטורף.
לא, השאלה אם בסוף על זה באמת נגזרת של העובדה שישראלים אוהבים רכב פרטי, של ביקוש, של היצע, או שכן יש פה איזה, שזה בעיניי הדבר היותר מעניין, איזה תודעה אחרת של תנועה במרחב. כאילו, תמיד אני זוכר שעשה עליי רושם מאוד גדול, שקראתי על ההתאבדות של אמיל אג'אר, רומן גרי.
סופר מדהים, אחד האהובים עליי.
ולא זוכר מי תיאר שהוא פגש אותו שבוע לפני ברכבת התחתית. וחשבתי לעצמי, האם בישראל יש סיכוי שדמות כזאת, שהוא היה, הרי הוא היה דיפלומט,
והטייס,
והטייס היה כאילו באליטה של, האליטה של הזה, היית מוצא אותו ברכבת התחתית. וזה איזה עניין תודעתי כזה שהוא כאילו, אגב, הוא בעיניו מתחבר קצת למה שדיברנו אפילו על העם הספר. כאילו איזה ניסיון, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו של איזה רצון בשליטה מאוד מאוד גדול, אל מול עולם שיש לו רצון בתחבורה ציבורית. כאילו הישראלים בסוף נוסעים הרבה בתחבורה ציבורית, אבל תחבורה ציבורית עד היום נתפסת נחותה כאילו ביחס לאוטו, ביחס לזה, וזה המקום שבעיניי, אנחנו, כאילו הדברים האלה מתפספסים, כי אז גם בסדר עדיפויות הלאומי ובדחיפות, יותר חשוב שיהיה עוד מקומות חנייה, או שיסללו עוד כבישים, והפקקים וכזה, וזה כאילו בעיניי המתח. האם יש לנו, תמיד אני חושב על חברות שבהן יש תחבורה ציבורית מפותחת, כחברות שיש להן יכולת מסוימת יותר לשחרר שליטה. אל מול הצורך הזה, שהוא בעיקר מתגלם כמובן אצל האמריקאים, של הצורך לשלוט כל הזמן, כאילו, דרך הרכב הפרטי, דרך המפלצת הזאת שאתה נוסע איתה, שהיא תגן עליך. כאילו, יש משהו ביכולת הזאת להתמסר למציאות, שהוא בסוף מתגלם גם בלחכות לסאבווי.
כן. אני חושבת שזה, כל הדברים האלה יחד, כלומר, כן, יש את הדבר הזה שגם, אוקיי, אני, יש לי מעמד, יש לי רכב, אני my own boss, כן, לא אשמוד פה וחכה לאוטובוס, יש את הדבר הזה באמת. אבל יש גם את העניין שבאמת אנחנו חיים במקום מאוד לא מתוכנן. כלומר, אין איזה, הממשלות פה מתחלפות, השרים פה מתחלפים. אתה רואה את זה גם מאוד בחינוך. כל שר חינוך שנכנס בונה איזה תורה חדשה.
כן.
עובדים לפי השנתיים, מתחלפת הממשלה, זורקים אותה לפח. כלומר, ואין איזה, אפרופו דמיון, אפרופו ספרות, כלומר, אין איזה, לבוא ולהגיד, אוקיי, עוד 40 שנה, יהיה לנו כאן אפס פקקי תנועה, אפס זיהום אוויר ממכוניות, כלומר, ואז, אוקיי, בוא נצייר את הדבר הזה, איך זה נראה? איך זה נראה מבחינת כבישים? איך זה נראה מבחינת מרכזי תעסוקה? מבחינת אזורי מגורים, אזורי מחיה, כלומר, אין את ההסתכלות הזאת קדימה, אין את הדמיון הזה.
אבל אני מרגיש שכאילו, כאילו אני רק יסמן את זה, אולי, כאילו, יש משהו בציפייה הזאת, שכאילו זה שהוא עלולה להיות מסוכנת, מה הכוונה? שבהרבה דיבייטים כאלה, נגיד בעד ונגד דמוקרטיה, אז אחד הטיעונים נגד דמוקרטיה כביכול, הוא שבאמת אי אפשר לתכנן המון המון שנים מראש. כי שלטון מתחלף, כי באים אנשים חדשים וכולי וכל הדבר הזה. ואחת התשובות לטיעון הזה, זה שגם דמוקרטיה יודעת לתכנן מראש. אבל היא לא עושה את זה על ידי זה שבאמת יש לה איזו תוכנית ברורה 40 שנה קדימה, אלא היא עושה את זה על ידי זה שהיא מייצרת אתוס מאוד חזק, שהוא מאפשר, למרות שמשתנים אנשים, ולמרות שמשתנות נקודות המבט, הכיוון הכללי, הכוכב צפון, פחות או יותר נשאר, כי יש איזה סיפור מאוד חזק. ואני מרגיש שהיום, כל הדמוקרטיות המערביות, ארצות הברית היא דוגמה טובה, ולא רק שם, ובטח ישראל היא גם דוגמה טובה, הסיפור כל כך מתפורר, שאין שום כוכב. ואז כאילו הדבר הזה שאת מתארת של כל שנתיים והכאוס, והזה הוא נגזרת של הדברים האלה, כי כשמצד אחד את הדמוקרטיה, שאנחנו מאוד רוצים להיות דמוקרטיה, אני חושב. לא חושב, אני יודע. ומצד שני, אתה, אין לך סיפור חזק, אז אתה עלוי ימצא בסוג של כאוס שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כי, ברור, אנשים מתחלפים.
אין לך סיפור חזק?
אין סיפור חזק, אין איזה אתוס מאוד מאוד ברור, שהיה למדינות בחצי השני של המאה ה-20, היה אתוס מאוד ברור מי הן, מה הדרך שלהם, מה הסיפור שמספרות, זה האתוס שנוצר בעקבות מלחמת העולם השנייה, זה האתוס שהתחיל אפילו עוד קודם, במובן הזה של המדינה הופכת להיות אלוהים. אתה יודע, איזו תפיסה כזאת על מהי המדינה, מה היא צריכה לעשות, בטח מדינת הלאום, במודל שישראל בתוכו, המודל המערב אירופאי הזה. ופתאום זה מתחיל להתערר. להתערר דרך המהפכה הטכנולוגית, דרך המון שאלות שצפות. כאילו הריק הזה, שאני חושב שאנחנו רואים אותו בפוליטיקה ובחברה ובשיחה, הוא נגזרת של זה שבאמת אין סיפור כרגע גדול, וגם אין אנשים שרוצים לשנות העולם כבר לא מגיעים לפוליטיקה. הם הולכים למקומות אחרים, העולם משתנה באופן מדהים. הכל לא משתנה דרך הפוליטיקה. וכאילו כשזה קורה, אז כל המהלך הפוליטי הוא כבר לא נהיה לאיך אנחנו בונים עכשיו משהו ל-20-30 שנה קדימה, או איך אנחנו מגשימים את החזון שלנו. אפשר לחשוב על ישראל בתחילת הדרך, הגשים החזון מסוים. יותר טוב, פחות טוב, אבל הגשים איזשהו חזון, אלא זה כמעט הפוך, איך אנחנו שורדים כמה שיותר זמן בכיסא, מה אנחנו, כמה מעט שאנחנו עושים כדי לא להסתכן ולערער, ולחשוף את זה שאין לנו באמת חזון ותפיסה. וכאילו הלופ הזה מייצר, כאילו מעניין שבחרת העניין הזה של התחבורה הציבורית, כשכתבת כאילו, שאת רוצה לדבר על התחבורה הציבורית והזכרת את וינה, אז נזכרתי באחד הסופרים האהובים עליי, תומאס ברנארד, okay, ששנה את אוסטריה ושנה את הווינאים במיוחד. וכל הביקורת שלו על הטינוף הווינאי ועל הגסות רוח שלהם ועל הצביעות שלהם ועל השקרים שלו, אתה יודע, עד כדי כך הרי שהוא עשר, הוא היה אולי המחזאי הכי גדול, האוסטרי במאה ה-10, סופר, גם מחזאי, ואחרי שהוא נפטר הוא עשר להציג את המחזות שלו
בווינה.
אחרי מותו, למרות שלא הקשיבו לו, אבל לא משנה, ברמת הסלידה שלו כאילו מהאוסטרים. אז חשבתי על זה שקודם כל כנראה, גם כאילו כשאתה מתבונן מבחוץ ומתבונן מבפנים זה מייצר דבר אחד, אבל יותר מזה כאילו עניין אותי איך בסוף הדברים הגדולים האלה באמת מתגלמים בכאילו דבר יומיומי כמו תחבורה.
לגמרי. אתה יודע, אז באמת, בן אדם שעכשיו צריך לעמוד בפקק שעתיים בדרך לעבודה, זה משפיע עליו מנטלית, נפשית. גם יש את הדבר הזה של הישראליות שמתפרצת במפגש הזה. גם בתחבורה הציבורית וגם בכביש. כלומר, הקלאשס האלה שקורים. אבל אגב, וינה מצוחצחת, אני לא יודעת על מה הוא מדבר.
כן, זה היה, הוא איתן, מה שתומאס ברנארד ישלח אותך לקרוא לזה, זה היה, הוא יגיד, לכי לשירותים ותראי, היא נראית לך מצוחצחת, אבל לכי לשירותים ותראי את ה... יש לו ממש, לדעתי, כאילו בכל הספרים שלו כמובן, אבל במייסטרים הדגולים הוא ממש מדבר על זה, זה גם בטובע קצת, אבל במייסטרים הגדולים ממש מדבר על הלכלוך.
מי שמגיע מתל אביב, גם השירותים בווינה.
זה גם כנראה, זאת אומרת, זה עניין של פרספקטיבה. טוב, רציתי לדבר על משהו שהוא קרה לפני כמה שבועות כבר, הוא התפרסם, ההודעה לפחות יצאה לפני כמה שבועות, והוא... מעניין אותי לדבר עליו איתך, וזה, זו ההודעה הזו שסטימצקי רכשה 25% מהוצאת עם עובד. למה בעיניי מעניין לדבר על זה, או למה זה תפס אותי? קודם כל אנחנו חיים במרחב הספרותי הזה, במרחב ששנינו מתקיימים בו, אבל בעיניי יש בזה אמירה מעבר למרחב הספרותי. כי בסוף, סטימצקי, עם כל הכבוד, היא חנות ספרים, או רשת חנויות ספרים, או היא מרחב שיש לו תפיסה מסוימת על ספרות, שמגזרת מהפרספקטיבה שלה, כחנות ספרים שרוצה למכור ספרים. לעומת זאת, הוצאת עם עובד, שבאמת אפרופו הדיון על הישראליות, ותנועת העבודה וזה שהוקמה על ידי ברל כצנלסון, היא הוצאה שהכוח הכי גדול שלה לאורך השנים היה, שהיא באמת מייצרת, שוב, ספרות שגם מוכרת לא מעט, אבל... המטרה האמיתית שלה היא לייצר ספרות משמעותית שתפתח את הספרות העברית. ואני מרגיש שיותר ויותר עם השנים יש מתח בין שתי השאיפות האלה, בין למכור ספרות לבין לייצר ספרות משמעותית. וכאילו כשקראתי שסטימצקי קנתה את עם עובד, 25%, רבע מהעם עובד, בעצם הרגשתי איך הפרספקטיבה של המסחריות בולעת גם את ה... באמת אחת מהחלקות האחרונות של ספרות מופת בלתי מתפשרת, שהמטרה שלה היא לייצר ספרות משמעותית, מתוך אמונה שבסוף היא גם דמכור, אבל המטרה היא לייצר ספרות משמעותית. וזה היה נראה לי משל מטריד, חזק להרבה מהדברים, כאילו כשדיברנו עליהם גם קצת קודם, של החלשות התרבות הישראלית.
כן, אני חייבת להגיד שבהקשר הזה אני מסכימה איתך ובאמת יש פה איזה חדשות. מצד שני, זה כבר קרה. כלומר, אנחנו כבר בתוך המשבר הזה. וגם יש משהו בנו כאנשי ספרות, כמו שבשבוע הספר האחרון, אני לא יודעת אם יצא לך להיות ביריד פה בתל אביב.
כן.
אבל נערות צבעו על הדוכנים של ה...
כן, דיברנו על זה פה גם בתוכנית.
כן. ושל הספרות הרומנטית, הכלילה הזו וזה, וממש כאילו ראית המולים עומדים כזה ומסתכלים ומצקצקים ומתרכזים, ואני זוכרת שחזרתי הביתה, כי הייתי בערי, בדיוק יצא הספר שלי וזה, וסיפרתי לבן זוג שלי, והוא אמר לי, בסדר, זה טוב. זה נערות ש... ילדות אפילו, שאולי לא היו קורות אחרת. והם התחילו משם, ואחרי זה יעברו לדוכן השלילי והשלישי. ואני חושבת שגם בהקשר הזה, אני לא בטוחה אם עם עובד תפסיק לפרסם ספרות מופת, כי בגלל שסטימצקי קנו 25% ממנה, כלומר, עדיין יש שם את יובל שמעוני, שהוא סופר מדהים ועורך מדהים, והם עדיין מפרסמים ספרים גם בתרגום וגם מקור מהסופרים הטובים והמעניינים והרלוונטיים. ואז אני אומרת, אוקיי, וגם אם נגיד משהו שם ישתנה והפוך להיות יותר מסחרי ואולי פחות איכותי, למרות שאני לא אוהבת את המילה הזאת. כלומר, הפעולה היא תהיה יותר באמת מסחרית מאשר הדבר הזה של ברל כצנלסון והספרות העברית וכולי, אז אוקיי, אז יבוא מישהו אחר ויעשה את זה. כלומר, אולי זה כבר יהיה תפקיד של מול אחר, קטן יותר, אולי שולי יותר, אולי מאיזה לא, פינה.
אני חושב, אולי אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שאפרופו הנערות שצבעו על הדוכנים וקנו ספרות של רומן רומנטי, שבעיניי זה היה אגב באמת דבר מדהים, אגב יותר מזה, אני לא יודע כמה את עוקבת, אבל נגיד בטיקטוק למשל, קפקא הוא ממש סלב.
כן, כן.
יש עוד דמויות כאלה, כלומר, החשש שלי הוא פחות מהמגמות האלה, שבו אגב אני חושב, שגם אני חושב שנתונים מגבים על זה, אגב לא בישראל, בעולם, שזה גם דבר מעניין, עוד שלא. אנשים קונים יותר ארד קופיז של ספרים עם השנים, למרות שתמיד המחשבה הייתה שם גם תהיה הפוכה.
שהפרינט מת וכולי.
כן. אבל בעיניי תמיד כשנגיד ראיתי את הנערות האלה בשבוע הספר, אז תמיד הייתה לי בראש את הנחמה המסוימת שבסוף הם יגיעו לעם עובד. עכשיו, אם עם עובד באמת ישתנה, אני מסכים איתך, יכול להיות שיקח זמן עד שהיא תשתנה, האם היא תשתנה ואיך היא תשתנה, אבל אם הדבר הזה גם ישתנה, אז כאילו, אז לאיפה הם יגיעו? Okay. כאילו המחשבה הזאת היא בעיניי, אפרופו, שעכשיו קצת זה קצת מלווה את השיחה שלנו, כאילו להחזיק את שני הדברים, זה דבר שהוא, אני מאוד מאמין בו, אבל כשדבר אחד בולע את הדבר השני, אז אני חושב שמתחילה להיווצר הבעיה, או מתחילה להיווצר הסכנה, שהיא קצת דיברנו עליה לפני תחילת התוכנית, ככה, אבל לפני שהטכנאי יגיע, על באמת מרחבים שבהם אתה יכול לייצר ספרות מאתגרת, משמעותית, שבאמת קוראת תיגר על הקיים. היא לא, היא באמת לא להמונים, היא באמת לא, היא באמת, השאיפה שלה היא לא לבדר, יש את החלוקה הזאת של אריך אורבך בין ספרות שרוצה לבדר לספרות שרוצה לגעת באמת. אז היא רוצה להגיע לאמת. וזה תמיד הרבה יותר קשה ומורכב. ואני חושב שכחברה, כחוסן של חברה, אם אין לך את המקום שבו הדברים, את המעבדה שבו הדברים האלה קורים, אז אתה פשוט נחלש. שרירי הליבה שלך כחברה פשוט נחלשים. ובעיניי המובד, היה לה מנדט מאוד משמעותי בשרירי הליבה של החברה הישראלית. Okay, הייתה הדבר הזה, חלק מהדבר, היא לא הייתה היחידה, אבל היא חלק מאיזשהו מהלך שאפשר לשרירי הליבה האלה להתקיים ולהיות חזקים. וכאילו כשה... הדבר הזה קורה בסוף, כן, הוא החלשות של שרירי הליבה שלנו, שתמיד אני אוהב את הדימוי הזה של שרירי ליבה, כי הוא מגיע כאילו מכדורגל בעיקר.
בכלל מספורט.
בכלל מספורט, אבל כאילו יש משהו, תמיד הדימוי שאני רואה בעיני רוחי זה, השוער הזה שעומד, ורואה את הכדור מגיע לעבר השער, אבל הוא מפחד לקפוץ, כי שרירי הליבה שלו כל כך חלשים, שהוא יודע שכשהוא ינחת, הוא יקרא לעצמו את הבטן או זה. וזה כאילו הדבר הכי גרוע לחברה, אם כבר מפחדת לעשות דברים, כי שרירי הליבה של החלשים, למרות שהם לא מודעים לשרירים האלה. Mm-hmm. אבל כשהם חלשים, הפנימיות שלך, מראש מייצר איזה חוסר ביטחון. ובעיני זה כאילו, זה מה שמטריד אותי במהלך הזה.
אני חושבת שעוד דבר אחרון, זה יכול להיות שגם, באמת יש בזה משהו מטריד, כי זה ברור ש... זה ברור שיהיה מעורבות מסחרית. מצד שני, יכול להיות שהחלופה הייתה לסגור או לצמצם. ו... ואז אתה אומר, אוקיי, אני עדיין רוצה את עם עובד במשחק הזה, גם במחיר שעכשיו תהיה איזה מעורבות יותר מסחרית בבחירה של הכותרים, ואולי עכשיו, לא יודעת מה, 25% מהכותרים יהיו יותר כאלה... רבי מכר, whatever.
בגלל זה אין לי ביקורת, לא על סטימצקי ולא על עם עובד.
כן.
אני חושב שבגלל זה זה משל מעניין על מצב שהגענו אליו, שעם עובד לא יכולה להתקיים בלי הדבר הזה.
כן.
זה כאילו הדבר שהייתי רוצה לסמן אותו. זה שאנשים עושים מהליכים מסחריים כדי לשרוד, כדי לפתח. אין לי ביקורת על אף אחד. אני חושב דווקא הביקורת שלי היא במובן מסוים עלינו כחברה, שבה נוצר המצב הזה שעם עובד זקוקה לסטימצקי, כדי אולי לא להיסגר. אנחנו ממש לקראת הסוף, ובא לי שנדבר קצת על יונה וולך, שקראנו אותה בהתחלה, ובאמת הבאת את הספר שיצא לא מזמן, רוצה להגיד עליו כמה מילים, שהוא מאגד כל מיני טקסטים שלה שפורסמו ולא פורסמו.
זה ספר שנקרא שירים שמחוץ לספרים, ובאמת יש פה שירים שכבר פורסמו וכאלה שלא, וזה ככה מלווה בהרבה... אזכורים מאיפה, מאיכן, ממתי, כאילו מין מלווה אותה. כן. דרך תחנות בחיים, בני זוג, אשפוזים, פרסומים, אורחים. שיש בזה, זאת אומרת, כאילו אתה פוגש אותה, ולא רק את השירים שלה בספר, אבל גם יש רגעים שאתה אומר, אוקיי, אני צריך לקרוא את השירים, אני רגע, זו תמיד שאלה, בכלל בקשר לכותבים, כמה אני רוצה להרגיש את הביוגרפיה, את הסיפור שלה.
נגיד, את מרגישה שאצל יונה וולך, היא... הביוגרפיה בזמנו של סרנה, וכל העובדה שהיא הפכה להיות סוג של סלב, וכל הדבר הזה, אני חושבת שהוא בסוף היה לטובתה או באוכריה? כמשוררת, לא בכתיבה שלה, אלא באופן שבו אנחנו קוראים אותה והמציאות מסתכלת עליה.
אני חושבת שכמעט תמיד נשים סופרות, משוררות, בין אם הן מעמידות את הביוגרפיה שלהן לשיחה בתוך הספרות והכתיבה שלהן, ובין אם לא, היא תהיה שם. אני גם חושבת נגיד על סילביה פלט, שהיא באמת סופרת מופתית. פעמון הזכוכית זה אחת מהיצירות המופלאות של המאה ה-20. וכשהיא מתפרסמת, אז פשוט קוראים את זה בתור הביקורת, גם בארץ וגם בחול, קוראת את זה בתור יומן של מתאבדת, אבל זה בעצם רומן אדיר על הקפיטליזם האמריקאי. וגם על דיכאון ועל נשיות ועל זוגיות ועל משפחה ועל מיליון דברים, אבל זה לגמרי הרומן של הזמן ההוא. ואצל יונה וולך זה יותר מורכב, מאחר והיא משוררת, והיא מעמידה את עצמה במרכז, וזאת היא מדברת על המיניות שלה, על החיים שלה, על השיגעון שלה, על השדים שלה, על החיים שלה. אבל עדיין, כשאנחנו... ויונה וולך זה שם שמוכר, בציבור הרחב, הדבר הראשון שתשאל בן אדם, שבן תרבותנו, הוא לא איזה בן אדם שאין לו ספר אחד בבית, אבל אולי הוא לא חובב שירה, אפרופו אחדים קוראים שירה, הוא יגיד לך הוא בטח יגיד לך שהיא משוגעת. כלומר, זה מין משהו שאנשים יודעים עליה, הם חושבים שהם יודעים עליה. עכשיו, אוקיי, משהו שם באמת...
לא, זה מה שאני ממש... איפה הבנתי את זה, נגיד, לגבי המאוד חזק, שקראתי את איילה. אוקיי? וזה כאילו טקסט שהוא לא יונה וולכי, בשום צורה שהיא.
נכון, שיר מדהים.
ומה הכוונה, כשאתה אומר, הוא לא יונה וולכי? הרי יש לו עוד שירים, שיש בהם את העדינות הזו, ואת המורכבות הזו, ואת השקט הזה. אבל יש איזה דימוי יונה וולכי, שהוא כאילו לוקח אותך למקום מאוד מסוים, ובעצם אתה מפספס כמעט ארץ יונה וולכית שלמה, כי אתה לא, כי הדימוי בלה אותה, כי הדימוי הזה שלה, שבאמת בסוף נוסח באופן הכי, הוא הכי אגרסיבי שלו בביוגרפיה הזאת של סרנה, אבל בלי קשר, כל ה... הדימוי אגב שגברים יצרו, כולם, זה מדהים, לחשוב עליה.
אבל זה תמיד כך.
נכון, גברים, אגב גם אצל סילביה פאף, כן, טד יוז וכל המרחב וזה. אז כאילו כל הדימוי הזה שהם יצרו, ואני, כאילו היה מעניין, את יודעת, אם במקום להוציא ספר כזה שהיה כתוב פה יונה וולך בענק, אם הם מוצאים רק ספר עם טקסטים, ואנשים היו פוגשים אותה בלי לדעת שזה יונה וולך, אני חושב שהחוויה או האימפקט היו כל כך חזקים, שהם היו מייצרים, את יודעת, כשהוצאתי את ה... שערכתי את הספר הזה של תהילים ישן חדש, ששילב את השירה ואת המזמורי תהילים, אז אחד הדברים שהתחדדו לי לגבי ספר תהילים עצמו, אגב, זה הכוח של העובדה שאומנם יש מזמור לאסף, מזמור לדוד, אבל בעצם אין כותרות לשירים, וגם אתה לא מכיר את המשוררים, כלומר, אתה מגיע כנקי לטקסט עצמו, ואז כששמנו את היצירות העבריות, הישראליות, אז אין למעלה את השם של המשורר ואת הזה, אלא זה רק אחר כך מגיע. ובעיניי יש לזה כוח מאוד מאוד גדול לשירה, שאתה, אצל יונה וולך, יש כאלה משוררים שבלאו הכי אתה לא יודע מה השם שלהם אומר, אבל אצלה לנקות את, את ההשפעות הזרות של הדימוי על, על הטקסט, זה בעיניי כמעט מצווה, כדי לפגוש הרבה דברים שאני חושב שהולכים לאיבוד אצלה.
נכון. זה באמת שיר מדהים, השיר על איילה.
כן.
מה לי ולך, מלבד...
אל אהבתי.
אל אהבתי. אל הנסתר, אל אהבתי וכל הדבר הזה, אבל...
שהוא כל כך לא יונה וולך, אחי.
נכון.
נסתר, אהבה, כן.
מצד אחד זה לא יונה וולך, מצד שני זה גם יונה וולך. זה מה שאני אומר. ודווקא זה מה שאני כן מרגישה שיש בספר הזה.
לא, יש את זה בספר. אני רק מרגיש שברגע שאתה ניגש בסטייט אוף מיינד של יונה וולך, אז היכולת שלך לראות את היונה וולך האחרת, מצטמצמת, לפחות אצלי, מצטמצמת מאוד. כי כבר יש איזה דימוי כזה, שמה שכאילו לא מתחבר אליו, בסדר, זאת אומרת, טוב, זה סטייה מהמסלול של יונה וולך. לא, יונה וולך היא היצור המורכב הזה, שהוא הרבה יותר גדול מהסיפור המסוים שאנחנו מספרים עליו כל הזמן, כי הוא עונה לנו על איזשהו ייצוג, ועל איזשהו ניסיון בכלל לייצר איזה, אתה יודע, זה הכל בכלל דימויים אמריקאים ואירופאים, שדחפנו אותם לתוך הסיפור של התרבות הישראלית.
גם יונה וולך, באמת, היא התחילה מאוד צעירה. היא פרסמה, אני חושבת, בתחילת גיל ה-20 שלה את הספרים הראשונים, והיא נפטרה בגיל מאוד צעיר, בגיל 41.
כן, חלק מה... זה בדיוק חלק מה... לא היה לה את התקופה הזאת שהיא יכלה, אני חושב, אם הייתה חיה עוד כמה שנים, הייתה אולי טובעת את הזהות שלה בחזרה, שזה הרגע שלא קרה.
נכון.
טוב, אנחנו ממש מסיימים. תודה רבה, תהילה, על השיחה הזאת. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שיהיה פורים שמח. שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.
אמן.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.